ויש שם
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול
פודקאסט, פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט.
צופים ומאזינים יקרים, ערב טוב. הערב נעסוק כאן ברדיו סול במסגרת סדרתנו המוקדשת לפרשיות שהסעירו את דעת הקהל במדינת ישראל בשני העשורים הראשונים מאז הקמתה, בפרשייה רגישה ומורכבת מעין כמוה, המחוברת בטבורה לתקופת השואה ולאחת מהפרובלמטיקות הסבוכות ביותר הגלומות בה. כוונתי לשורת משפטים פליליים שבהם הועמדו לדין יהודים ששרתו כנושאי תפקידים שונים במנגנון הגטאות, מחנות הריכוז ומחנות ההשמדה. סוגיה נפיצה זו מתמקדת בכינוי שניתן לאחד מן התפקידים, קאפו, למרות שהבעיה משותפת לכל נושאי התפקידים היהודיים שאימם נמנים בלוקלטסטים, דולמצ'רים, שטובנדינסטים, יודן אלטסטר וקאפויים. את הסוגיה הקשה והמורכבת הזאת נרבן הערב באמצעות ההיסטוריון והעיתונאי הפורה איתמר לוין, מחברם של עשרות ספרים ומחקרים. מחקר חשוב ומקיף על פרשיית העמדתם לדין של עשרות נושאי תפקידים יהודים כתב איתמר לוין בספרו קאפו באלנבי, העמדת יהודים לדין בישראל באשמת סיוע לנאצים. ערב טוב איתמר.
טוב גדעון, ערב טוב בן. שומעים אותי? אני קצת רחוק.
שומעים אותך. איתמר, אתה איתנו, אנחנו שמחים לארח אותך ברדיו סול. ולפני שנתחיל, אני חייב לעלות כמה ציטוטים הקשורים לנושא. פרימו לוי בספרו הזהו האדם העושה גם בבעיית יהודי הקאפו קובע, את השואה חוללו הגרמנים הנאצים, היהודים הם הקורבנות. בן ציון דינור, שר החינוך הראשון של ישראל, אמר, רצינו שהפרשייה, דהיינו הקאפו, הזו תיעלם לנו מן העיניים. לא רצינו להתעסק עם זה, אך אין ברירה, יש מתלוננים. והציטוט האחרון בא מכבוד השופט חיים כהן, שלימים אז היה כבר שופט בבית משפט עליון, והוא דן במשפטו של הירשנבלט. וזה היה המשפט האחרון של הקאפואים, והוא כתב קודם פרסומו את פסק הדין. לעולם לא נבין את שעבר על הקאפו בתוכו בעת ניסיון להצלת חייו, ובאמצעות עבודת כקאפו במחנה. לא ישנתי כל הלילה עד שיוצאתי את פסק הדין. איתמר לוין, השידור שלך.
תודה, ערב טוב. אתם רוצים לכוון אותי? אתם רוצים שאני אתחיל לדבר? כי אם אתחיל לדבר אז לא תצליחו לעצור אותי.
אולי נציג את השאלה הראשונה ברשותך. מה היה הרקע? מה הביא בכלל להתחלת, ליוזמה הזאת, להעמיד לדין יהודים ששרתו במנגנון של הגטאות, של המחנות לסוגיהם? איך זה התחיל כל הסיפור הזה?
זה התחיל עוד לפני הקמת המדינה. זה התחיל במחנות העקורים, כאשר ניצולים זיהו יהודים ששרתו בתפקידים שונים במנגנונים, כפי שגדעון אמר בצדק, זה בגטאות, זה במחנות וכדומה. כבר שם היו העמדות לדין בסוגים של משפטי חברים, שבזה עסקה דוקטור רבקה ברוט במחקר חשוב מאוד. וכאשר קמה המדינה, שוב, הגיעו ניצולים לארץ, בין אם הניצולים היו המתלוננים, בין אם הניצולים היו, נקרא לזה, הנילונים, כלומר, אנשים שנגדם הוגשו התלונות, והתחילה דרישה מלמטה לאפשר להעמיד אותם לדין. פה כמובן נוצרה בעיה חוקית, משפטית, סבוכה מאוד, משום שמדינת ישראל התבקשה להעמיד לדין אנשים שלא היו אזרחיה על עבירות שלא נעשו בתחומה לפני שהיא הוקמה.
איתמר, שנייה, יש איזה צליל שעובר בשידור, והטכנאי אומר שיכול להיות שהוא בא, שזה בא מהצד שלך. אתה יכול אולי לברר את זה?
לא, אני פה מול הלפטופ שלי, כמו שאני משתמש תמיד, ואין פה לפטופ, אני סגרתי פה את החלונות, אין פה שום רעש ככל שאני ער לו.
ויש לי עוד שאלה, אתה אמרת שזה התחיל עוד קודם, זה התחיל עוד בבוכנוולד כהמשך לליל הבדולח? זה התחיל בדחאו?
לא, לא שאני זוכר, לא שאני מכיר, אבל זה התחום במחקר של דוקטור ברוט. למיטב זיכרוני, דוקטור ברוט מדברת על מחנות העקורים לאחר המלחמה. בכל מקרה, כשבישראל קמה הדרישה הזאת, הכנסת מחוקקת ב-1950 את החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, כאשר בעצם המילה המרכזית בשמו של החוק הזה היא המילה ובעוזריהם. משום שאיש לא חשב שאיזשהו נאצי יבוא מיוזמתו לישראל, בוודאי איש לא חשב שנחטוף את אייכמן או נקבל בהסגרה את דמיאניוק. החוק במפורש נועד, כפי שאמר שר המשפטים הראשון פנחס רוזן, ל"והיה מחננו טהור", כלומר שנוכל לברר את הטענות שעלו של יהודים נגד יהודים שמילאו תפקידים שונים כפי שצוין במנגנונים שונים של הגרמנים. רוזן אפילו אמר דבר שהוא באמת מנוגד למושכלות יסוד של הדין הפלילי. הוא אמר שהחוק הזה יאפשר לנושאי התפקידים לשעבר, הקאפוס, לטהר את שמם. כשאנחנו יודעים שבדין פלילי נטל ההוכחה הוא על התביעה, כלומר אדם לא צריך להוכיח שהוא לא עשה משהו, אלא צריך להוכיח שהוא כן עשה משהו. אבל האווירה הייתה כזאת, שברגע שזרקו על, צעקו על מישהו קאפו, כבר נטל הוכחה היה עליו, ובהרבה מאוד מקרים בצורה לא מוצדקת, ואני משער שנגיע לזה.
אז באילו שנים התחילו הקאפו את תפקידם?
זה אני חושב שגדעון יכול לענות יותר טוב ממני. בעלי התפקידים הראשונים היו, היו בכלל במחנות הריכוז, שהם היו גרמנים, היו פושעים גרמנים, כי לפני שהיו בהם הרבה יהודים. זאת אומרת, גם אחרי ליל הבדולח, המיעוט היו יהודים, ו... הרי הפושע הגרמני הטוב, הגרוע ביותר, עולה בעשרות מונים על הפרופסור היהודי הדגול ביותר, לפי התפיסה הנאצית. אז ברור שבעלי התפקידים הם בעיקרם גרמנים. הגרמנים, כאשר נכנסו לגטאות, והיו צריכים להתחיל לשלוט בגטאות, הם הקימו את היודנראטים, הקימו את המשטרות היהודיות, וככל שגדל מספר האסירים היהודים במחנות, גם יהודים קיבלו תפקידים גם במחנות. שזה בעצם בהדרגה, אני חושב, מ-1940, מהיודנראטים הראשונים בפולין והלאה.
אולי רק נחדד מבחינה היסטורית, המונח קאפו הוא מונח ששייך לעולם המחנות ולא מחנות, לעולם נכון. הגטרות. אז נעשה את ההפרדה הזאת כדי שנשאר מדויקים.
כן, המילה קאפו הופכה להיות מילה גנרית. מילה גנרית זה דבר שאנחנו מכירים אותו.
הוא מנהל עבודה, מנהל קבוצת עבודה שיש לה תפקיד מסוים.
נכון, אבל זה כמו שמשתמשים בבלי היודנראט, גם שלא תמיד זה היה התואר. זה מילה גנרית, ותרשו לי באמת במעבר מאוד מאוד חד, כמו שאנחנו קוראים למכשיר הזה שאנחנו כולנו מחזיקים אותו, קוראים לו פלאפון, למרות שפלאפון זה מותג ספציפי. למרות שכולנו קוראים למכשיר שממנו מוציאים כסף כספומט, למרות שזה מותג ספציפי.
כן, או ג'יפ מילה, לכל כלי רכב דומה.
אז זה מילה שמציינת, במקרה שלנו, תפקיד מסוים, אבל הפכה להיות בעצם מילה גנרית שמציינת כל בעל תפקיד תחת השלטון הנאצי.
הרשה לי תמר לשאול אותך, האם יש מכנה משותף בין כל אותם עשרות יהודים נושאי תפקידים לשעבר שהועמדו לדין? האם אפשר למתוח איזה חוט שני בין כולם?
לא, ואני חושב שבכלל לנסות לצאת מכנים משותפים בשואה, זו טעות קשה. משום שאנחנו מדברים על למעלה מ-12 שנים, ביבשת שלמה, עם 6 מיליון יהודים הרוגים, ועוד כמה מיליוני יהודים תחת השיעבוד, במדינות שונות, בתקופות שונות, עם רמה שונה של שיתוף פעולה של האוכלוסייה המקומית, אפילו עם התנהגות שונה של מפקדי מחנות גרמניים. כך שמכנים משותפים של השואה, המכנה המשותף היחיד שיש, זה כמדומני אמירתו, אם אני זוכר נכון, של יהודה באור עליו השלום, שכל היהודים היו קורבנות, ושכל יהודי היה אשם בעצם זה שהוא נולד.
זה כבר פרימו לוי אמר בספרו.
כן, זה המכנה המשותף היחיד. כל השאר, אני לא חושב שיש טעם למצוא, לחפש מכנות משותפים, בגלל השונות העצומה של האירועים והמקומות.
כיצד השפיע קיום המשפטים על עיצוב תודעת השואה בישראל?
אני לא חושב שהשפיע, זאת היא האמת. משום ש...
הייתה לזה השפעה, חוק עשיית הנאצים ועוזריהם ב-1952 נבע ממשפט הקאפו הראשון.
בדיוק להפך. המשפט נבע מהחוק. החוק נועד בשביל שאפשר יהיה להעמיד לדין את ה...
כן, נכון, נכון, לזה התכוונתי.
כן, בסדר, אבל זה לא קשור לזיכרון השואה. אני חושב שההשפעה לזיכרון השואה הייתה מינימלית, אולי אפילו פחות. צריך לזכור את התנאים. אנחנו מדברים על מדינה שרוב המשפטים הם בשנות הצנע, בעשור ראשון להקמת המדינה, עם העלייה ההמונית, עם מלחמת השחרור שרק עניין של זמן לפי התפיסה הישראלית עד שיש סיבוב שני, איומים קיומיים, עיתונים בני 4 עמודים, זה מה שהיה, כמעט לא היה מקום אפילו לדווח על המשפטים, אפילו קושי פיזי להגיע לבתי המשפט, משום שניסוע מתל אביב לחיפה, וחזרה זה סיפור של יום שלם. אני חושב שכמעט לא הייתה השפעה. לא במקרה שמים את נקודת המפנה במשפט אייכמן, ולא בשורה של 20 ומשהו משפטים שמתקיימים לפניכם.
ברור לנו שרוב העיתונות הישראלית דאז התעלמה מהמשפטים ומגזרי הדין. להוציא עיתון קטן אחד ולא מוכר בשם עומר, שזה היה בעצם עיתון מיוחד לניצולי השואה.
לא, זה לא נכון. היו דיווחים בהרבה עיתונים. הבעיה הייתה, כמו שאמרתי, שהעיתונים היו מאוד קטנים. 4 עמודים ביום, כמעט בלי כתבים, כמעט בלי עיתונאים. צריך להתעסק עם המון נושאים נוספים, אבל היו לא מעט דיווחים בעיתונים. גם בספר שלי יש לא מעט צילומים של דיווחים בעיתונים. אפילו הייתה הטעיה פוליטית בדיווחים בעיתונים.
מהי הייתה הטעיה הפוליטית?
הטעיה פוליטית של מי שרצה לנגח את שלטון מפאי של המדינה ולפני כן של הסוכנות ושל תקופת השואה, השתמש לפעמים במשפטים של הקאפוס כדי להראות את זה. ואתה הזכרת את ברנבלט, אז העולם הזה, שאנחנו מכירים את העמדה שלו ממשפט קסטנר, שהיה מאוד מאוד אנטי-ממסדי והשתמש באירועי השואה, שאל למה ברנבלט עומד לדין ונחשב לקאפו ומנהיגי הסוכנות לא עמדו לדין. זה עיוות היסטורי כמובן.
מי שאל את זה? אורי אבנרי.
כן, אבל זה כמובן עיוות היסטורי, אבל זה מראה שיש כיסוי בעיתונות ומשתמשים בזה גם לצרכים פוליטיים.
אתה חושב שבן גוריון עצמו היה מעורב בהקטנת הידיעות או בצמצומם למען
לא חיסיון? הייתה הקטנה של הידיעות, פשוט לא הייתה.
אני רוצה להשתמש בדוגמה של מנצח תזמורת האופרה, ברנדט, כי זכור לי מספריך שחלק מהמועמדים לדין התגלו בצורה ממש מקרית, למשל אישה שתולה כבשים, מסתכלת למעלה ופתאום רואה את, זקנת הבלוק שלה מאושוויץ, ומקרים דומים. האיתור באלף היה מקרי לפעמים, נכון?
אני רוצה רגע להוסיף, ידוע העדותו של נהג מונית, שאסף אדם הסתכל מהמראה האחורנית, מיד זיהה אותו ואמר לו, אתה זה וזה, תרד מהמונית.
זה לרוב היה מקרי, משום שלא היו ציידי קפוי בישראל, כמו שהיו ציידי נאצים בחול. כך לרוב זה נעשה. אבל צריך גם להביא בחשבון שחלק מהזיהויים, או שהיו שגויים, שיכול בכל זאת עברו שנים, או שהיו גם ברמה של עלילות. היו אנשים שהלכו והעלילו על יריבים, על שכנים, על כל מיני אחרים, וזה שהם היו קפוס וכדומה, וזה היה די באותה תקופה כדי להרוס את שמו של אדם. כך שצריך להיות מאוד זהירים גם כשהם מספרים שמישהו איתר מישהו וצעק קפו, האם הוא צדק, האם הוא טעה, האם הוא שיקר, גם זה קרה.
מבחינת גזרי הדין, איתמר, זכורה נשאי רק גזר דין מוות אחד, וגם הוא בוטל בסופו של דבר.
היה גזר דין מוות אחד על יחזקאל אינגסטר, שהיה אחרי בלוק בשלושה מחנות בגרמניה, מחנות לא ידועים. הוא הורשע בפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. הוא נדון למוות משום שדעת הרוב בבית המשפט המחוזי הייתה שבניגוד לרצונם אין להם ברירה, אלא לדון אותו למוות. הדעה המשפטית שם הייתה שהמחוקק קבע עונש מוות ועונש זה בלבד על עבירות אלו. דעת המיעוט טענה שלא. גם במשפט אייכמן, בית המשפט קבע שזה לא עונש חובה, אלא עונש מקסימום. בשביל, באמת, פה באמת בשביל לברוח מהמלכוד הזה של מדינת היהודים מוציאה להורג ניצול שואה. בואו נזכור את זה, גם הקפוס היו ניצולי שואה.
וזה הגזר דין הזה הומתק לשנתיים.
שמדינת ישראל תוציא להורג ניצול שואה, מה שהפרקליטות עשתה, הפרקליטות בערעור בבית המשפט העליון, חזרה בה מהאישומים בפשעים נגד האנושות. ומאחר שממילא ירד הסעיף הזה, נשאר חבלה, והוא נדון לשנתיים, הוא שוחרר כמעט מיד, כי הוא כבר היה מאוד מאוד חולה, הוא נפטר ימים, אני חושב, ימים בודדים לאחר שהוא שוחרר. אבל המוות היה לא משום ש... בית המשפט חשב שזה עבירה שמצדיקה מוות, אלא משום שדעת הרוב המשפטית הייתה שזה עונש חובה. מה שבית המשפט העליון מאוחר יותר קבע שאיננו עונש חובה. כי הלשון של המחוקק שם היא קצת עמומה.
אז מה אתה יודע על ההנחה שעד למשפט אייכמן, בתי המשפט לא היו כל כך אמפתיים כמו אחרי משפט אייכמן, ששם רואים יותר אמפתיה כלפי הנאשמים.
אחרי משפט אייכמן היה רק משפט אחד, של ברנדט.
כן, אבל הוא היה...
אי אפשר לעשות השוואה של 20 ומשהו משפטים לפני, עם אחד אחרי, ולהגיד שיש שינוי. אני כן חושב שהעובדה שבערעור במשפט ברנדט, בעליון, ישבו משה לנדאו ויצחק אולשן, דהיינו ראש ההרכב במחוזי וראש ההרכב בעליון במשפט אייכמן, אני חושב שזה נתן להם יותר ידיעה, יותר הבנה בשביל להבין את הנסיבות, וזו גם הסיבה שהם קבעו שם, אגב חיים קולן היה שלישי?
היה שלישי.
שהם קבעו שזה עניין להיסטוריה ולא עניין לבתי המשפט. אני חושב שהידיעות שהיו להם השפיעו, אבל אי אפשר להוכיח את זה, כמובן. זה היה שנה אחרי משפט אייכמן. סביר להניח שזה היה, זה לא כתוב כמובן בשום מקום בפסק הדין, אני רק משער את זה.
לפני שנעבור לאתנחתא מוסיקלית, רציתי לשאול אותך, איתמר לוין, מה היה קו ההגנה, אם יש קו הגנה משותף, פחות או יותר לרוב הנאשמים, איך הם הצדיקו את עצמם ואת מעשיהם בימי השם?
אני אומר, גדעון, באנו לזה קודם, אני לא חושב שאפשר לדבר פה בהכללות. צריך לזכור שבגדול, החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם נותן עוד הגנה אחת שאנחנו בדרך כלל לא מכירים במשפט הפלילי. ההגנה המרכזית במשפט הפלילי היא, לא, או לא עשיתי את זה, או, נגיד, כמו משפט עם מינוק, זה לא אני. בסדר? זאת אומרת, אפשר להגיד שהפשע לא נעשה, וזה קצת קשה. ההגנה, אבל המרגנון המרכזית במשפט הפלילי מתייחסת למעשים שעשיתי, לא עשיתי. החוק לסיידים בנאצים ובעוזרים נותן עוד הגנה. הוא נותן הגנה של מי שעשה את המעשים כדי למנוע תוצאה חמורה יותר. דהיינו.
על עצמו קאפו, או לאחרים?
לאחרים. Mm-hmm. אם קאפו מכה יהודי, ובזה מונע מהגרמני לרצוח אותו, זוהי הגנה, הוא יזוכה. זו הגנה נדירה, אבל היא קיימת. עכשיו, היא מאוד מאוד חשובה, משום שהיא בעצם, פה צריך להגיד לזכותו של המחוקק, שכבר ב-1950, וזה מאוד, תראו את השנה, 5 שנים אחרי תום השואה. עוד אין יד ושם, עוד אין מחקרים, עוד אין כלום. אבל המחוקק כבר ב-1950 מבין שיכול להיווצר מצב שבו מה שיראה ליהודי אחד כהתעללות, הוא בעצם יהיה הצלה. עכשיו, זה היה מה שעשו באמת חלק מהקאפוס, שהביאו עדים, שאמרו, מה שעשיתי היה להציל אותם.
אז בוא נשליך את זה על רומקובסקי, שהייתה לנו שיחה קדם שידור. אולי נטיל את זה גם עליו ונראה יותר נקודות זכות למה שרומקובסקי עשה בגטו לודז'. והוא עשה דברים נוראים. הוא עשה דברים נוראים.
קודם כל, רומקובסקי זה נושא אחר. אגב, למרות שרומקובסקי עצמו אמר שהוא יודע שאם הוא יזכה לשחרור, אז יתלו אותו על פנס, נדמה לי שאמר ברחוב אלנבי, אם אני זוכר נכון. רומקובסקי, שוב, אנחנו צריכים להיכנס פה לנקודה שהיא נושא אחר לחלוטין. כשמדברים על מה שעשה רומקובסקי, או מה שעשה צ'רניאקוב, או מה שעשה אלקס, או מה שעשה כל ראש יהודי נרת אחר, השאלה הקריטית החשובה ביותר היא מתי זה קרה ומה הוא ידע. משום שאי אפשר, לא שאי אפשר, אסור לשבת ולומר, טוב, הרי רומקובסקי ידע ששולחים אנשים לאושוויץ לרצוח אותם. הוא לא ידע את זה. אנחנו יודעים את זה. גם צ'רניאקוב, שהוא מתאבד ב-23 ביולי 42, הוא לא יודע ששולחים את טרבלינקה, וטרבלינקה זה מחנה השמדה. הידיעות הראשונות על טרבלינקה מגיעות לוורשה חודשיים לאחר מכן. כולם יודעים שגירוש זה היום ונורא, כולם יודעים שאף אחד לא רוצה שגרשו אותו. אבל לא יודעים שזה להשמדה, משום שהגרמנים לוקח זמן עד שמתחילים את ההשמדה, לוקח זמן עד שהיא נודעת, לוקח זמן עד שקולטים את זה. כך שזו צריכה להיות השאלה המרכזית.
אבל רומקובסקי בנאומו בפני התושבי גטו לודז' אמר, אני מבין כמה זה קשה לתת את הילדים, זה כמו לקטוע מאיתנו את היד או את הרגל, אבל אולי נציל את הגוף.
למסור את הילדים לגירוש.
לגירוש לאושוויץ.
הוא לא ידעו, לא. ממש לא.
אז אני פה חולק.
הוא לא ידע לאן זה, הוא לא ידע מה המשמעות. ובוודאי, הוא לא ידע, כולם ידעו שגירוש זה נורא, כולם ידעו שילדים יתקשו לשרוד. כשרומקובסקי מדבר בנאום הילדים המפורסם שלו, אף אחד בלודג' לא יודע על אושוויץ ולא יודע מה קורה שם.
טוב, אני יכול להיות שלמדתי בבית ספר הלא נכון, אבל באוניברסיטה ככה למדתי. שהוא ידע יפה מאוד, ולכן הייתה בכייה של כל הלילה של ההורים למסור את הילדים, כי הם ידעו שהילדים הולכים לאושוויץ, ואז התשובה שלו הייתה, זה כמו לקטוע יד ורגל, אבל אולי נציל את הגוף. והוא עשה את זה. הוא עשה את זה. הוא הצליח לעשות את זה. הוא לא הצליח להציל את עצמו. הוא מצא את עצמו באושוויץ. אבל תתאר לך שהוא לוקח ילדים מההורים, ההורים מוסרים אותם.
טוב, אמרתי,
העובדות
שאני יודע
הן
אחרות.
נעשה קצת אתנחתא מוסיקלית קצרה, ואנחנו שמחים לארח היום בתוכנית כאן, בן שפט ואנוכי, את הזמרת המופלאה אסתר אופרים ואת בן זוגה אבי אופרים. הנה שיר שמח.
La 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 הגענו כוח
הלילה מתייאש הלילה יש לשמוח הלילה יגאל כל מי כל מי שנשמה כל איש בישראל ניצוץ של נחמה ניצוץ של נחמה
מאזינים לתוכנית סודות מהעבר הפרשיות שטלטלו את ישראל בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט
תרשו לי לתקן את הטעות שלי פרופסור גדעון גרייף מתקן אותי לומר הילדים לא נשלחו לאושוויץ אלא לחמנו שגם הוא אחד מששת מחנות ההשמדה
תודה על התיקון, אנחנו כאן עם ההיסטוריון והעיתונאי הפורה איתמר לוין, שלום איתמר שוב. רציתי לשאול אותך, בסופו של דבר, אחרי כמה עשות משפטים, המגמה הזאת דואכת, מה הביא בסופו של דבר להפסקת גל העמדה לדין? קרה משהו שאילץ את דעת הקהל? איך אתה מבין את זה?
לא, א', כנראה נגמרו הנאשמים. הרי לא מעמידים לדין אם אין ראיות. בהחלט פסק הדין של ברנבלט הוא משמעותי, כאשר בית המשפט העליון באחד הרכיבים הבכירים ביותר שלו, ברשות הנשיא אולשן, אומר, תשאירו את זה להיסטוריונים ולא אל תביאו את זה אלינו. וגם הזמן שחולף, ומתחילים להתעסק עם דברים אחרים. אבל שוב, זה לא שום דבר מלמעלה, שום דבר שהוא מכוון, זה שילוב של נגמרו התיקים, ובעצם ההנחיה של בית המשפט העליון, שבא ואומרת, תעזבו, אל תעמידו לדין יותר. אני מצאתי רמזים לכך שבשנות ה-70 היה עוד משפט אחד או שניים, אבל לא מצאתי את התיקים, עד כאשר אני לא רוצה להתחייב, ובוודאי לא להגיד מה בדיוק קרה שם.
לדעתך, התיקים עדיין חסויים או פתוחים לא. לכל?
שאלה איזה תיקים?
תיקי המשפט של קאפו.
פתוחים, אני השתמשתי בהם.
הם פתוחים. אני מקבל פה הערה מאחד מהמאזינים שלנו, אם אנחנו יכולים לפרט יותר, מה בעצם עשו הקאפו בחיי היום-יום?
גדעון, קדימה.
אתה מרועיין, איתמר, לא אני, בסדר, אני אתחיל את התשלים. קודם כל, כפי שכבר רמזנו לכך, הקאפו הוא בעצם מונח אובייקטיבי, אין בו קונוטציה כלשהי, תלוי באישיות של הקאפו, אם הוא מרושע או טוב לב. הקאפו הוא מנהל עבודה, כלומר מוטלת עליו ועל האסירים שתחתיו, ומשימה מסוימת על ידי הגרמנים, כמובן הם קובעים מה צריך לעשות, והקבוצה הזאת צריכה לבצע על הצד הטוב ביותר לטעמם של הגרמנים, וכמובן יש לו זכויות אנישה, הוא יכול גם להרוג את האסירים שתחתיו כראות עיניו, והוא אחראי ישירות כלפי אנשי האס-אס ששולטים בכל המחנות לביצוע התקין המושלם של העבודה.
איך הוא נבחר?
כמו כל בעלי התפקידים, הבחירה הייתה אקראית לחלוטין. לא עשו שם מבדקים פסיכוטכניים ולא מבחנים אחרים, על פי מראה. אנשי האס-אס ערכו מפקד, אפל, ועל פי העיניים, על פי מראה עיניים, חשבו, הוא מתאים, זה מתאים, זה מתאים. לפעמים קלעו בו, לפעמים פחות.
והוא ישן...
אני רק רוצה להדגיש, והתאמר המז לזה, שאיכות איכות תפקודו של נושא התפקיד תלויה באישיות שלו. היו קפואים רחומים וטובי לב, והיו קפואים אכזריים וסדיסטיים ומרושעים, כך שבאמת אי אפשר להכליל בכל הבחינה שאנחנו בוחנים היום את נושאי התפקידים.
בוא נתן לך כמה מספרים, בסדר? כנראה, שוב, לפי שרידים שנשארו בארכיון המדינה, כנראה היו 160 תיקים שנפתחו במשטרה, לפי חוק לעשיית דין, נגד יהודים.
דהיינו, היו תלונות של 160 איש.
נפתחו תיקים. נפתחו 160 תיקים, המספר הגבוה ביותר שמצאתי היה באזור 160, לא כולם שרדו. אבל אף אחד לא השמיד אותם, זה פשוט מה שקורה לתיקים אחרי 70-80 שנה. אז נפתחו כנראה 160 תיקים. הועמדו לדין להערכתי בסביבות 30 ומשהו איש. מצאתי תיקים של 26, מתוכם 9 זוכו. אז קודם כל, כבר זה מראה לכם משהו. אז כבר זה מראה ש... קודם כל, בערך כמה, נגיד 40 אפילו מתוך 160, 75% מהאנשים שהיו נגדם תלונות, המשטרה הגיעה למסקנה או שאין אשמה או שאין ראיות. ומתוך אלה שעומדו לדין, שליש זוכו. ומתוך אלה שהורשעו, חלק מהאנשים היו מאוד קלים, משום שבית המשפט הגיע למסקנה, בסדר, עשה עבירה, אבל לא איזה קטסטרופה. זה לא רצח עם ולא משהו שמתחיל להתקרב לזה. כך שזה בהחלט... תומך למה שגדעון אמר, שהיו כאלה והיו כאלה. בדיוק כמו שהיו גויים טובים וגויים רעים, והיו יהודים טובים והיו יהודים רעים. גדעון, מי שפעם דיברנו על זה, שכנראה מה שהשואה עשתה, היא אולי הקצינה תכונות שהיו,
היא בדרך כלל לא הפכה... היא לא יצרה אופי של אף אחד, בוודאי.
כן, היא לא הפכה, בדרך כלל היא לא הפכה מלאך רחמים למלאך המוות ולהפך.
בוודאי, זה לא קרה אף פעם בשואה. זה גם לא יכול לקרות.
ואנשי הקאפו גרו...
אגב, גדעון, בוא נדבר על ג'קיטו. גדעון, בוא נדבר על ג'קיטו.
בבקשה.
מה היו עושים בימינו לג'קיטו? זאת אומרת, מה היו עושים לג'קיטו? היה מסתובב שם ב... אתה תספר מי זה. היה מסתובב בשנות ה-50 בתל אביב, והיו צועקים לו קאפו, קאפו.
נכון. מדובר על נער יהודי בן 15.5 שהגיע לאושוויץ מסלוניקי ב-1943 במשלוח של חודש אפריל וקיבל תפקיד באושוויץ כי הוא שלט שליטה מסוימת בשפה הגרמנית.
הוא קיבל תפקיד בהצבא לעבודה. מישהו היה בא וצועק אליו, אתה רצחת אותי כי שמת אותי בקומנדו הזה.
נכון, הוא היה אחראי להצבת האסירים בקומנדוס השונים, בפלוגות העבודה השונות, ונכון, היום רואים את תפקידו בצורה שונה, חיובית, אבל אין ספק שבימי קיום מחנה אושוויץ אפשר היה לראות את זה בהחלט בצורה שונה לגמרי.
אנשי הקאפו גרו באותו צריף?
גרו באותו מתחם, אלא שנהנו כמו כל נושאי התפקידים, זה חשוב בין, נהנו מפריבילגיות שונות, כמו למשל חדרון, צוות אפילו אישי היה להם, ביגוד טוב יותר, מזון טוב יותר, וזה כל כך חשוב במחנה.
הכל יחסי, זאת אומרת, הכל יחסי, הם לא גבו ברעב מהר, הם גבו ברעב לאט יותר.
נכון, אבל היו להם מספר זכויות יתר, פריבילגיות שונות, כמו כל נושא התפקידים, לא רק הקפואים.
וכמה קפואים למשל היו באושוויץ?
מאות.
מאות? באותו פרק זמן?
תלוי על איזו שנה, תראה, אתה צריך לשאול אותי איזו שנה, גדעון.
אז אני אומר,
אז אני אומר לך, ב-42 היו פחות, ב-43, 44 היו מאות, כי היו הרבה קומנדוס, כן?
כשאושוויץ, גדעון, כמה יש בסי באושוויץ בבת אחת? 70-80 אלף אסירים?
90 אלף אסירים, כן?
אז תחשבו כמה אנשים צריכים בשביל לנהל אותם.
נכון. שוב, אני רוצה כאן להדגיש בסוגריים שכשמדברים על השואה כמו על כל אירוע היסטורי, יש דינמיקה. מה ש-42 לא נכון ל-43, ומה ש-43 כמובן לא נכון ל-44. שום דבר לא כופה על שמריו. יש התפתחות, יש דינמיקה.
והם ידעו גרמנית כדי להבין את ה...
רובם ידעו, היו גם קפואים פולנים שלמדו גרמנית. באושוויץ למדת, אז היה בית הספר לשפות הכי יעיל בעולם. אסירים נאלצו ללמוד מהר גרמנית, אולי לא מושלמת. גם ג'קיטו, שבא מסלוניקי, שם לא דיברו גרמנית, גם הוא למד, וגם קצת פולנית. האילוצים היו כבדים ללמוד מהר את השפה, כי מי ששלט בגרמנית, וזה דבר חשוב, אולי נעסוק בו פעם, היו לו בהחלט סיכויי הישרדות הרבה הרבה יותר טובים משאר האסירים.
אני רוצה לקחת את הרגע אחורה, מהמילה קאפו, שגדעון דיבר על התפקיד עצמו, לשימוש הגנרי בה. וכששאלת איך נבחרו, אם אנחנו משתמשים, זוכרים שמשתמשים במילה קאפו, בסדר, לא בצורה מדויקת, אבל משתמשים בה, גם לבעלי תפקידים בגטאות, אז צריך לזכור שגם שם יש דינמיקות שונות. יש מקרים שבהם הגרמנים בוחרים את יודנרט, יש מקרים שמכנסים, לוקחים איש אחד שעדיין איש ציבור ואומרים אותה תמנה יודנרט, יש מקרים שאומרים ליהודים, אתם תמנו אותו לבד, אתם תמנו לבד, יש מקרים שבאז אומרים ליהודנרט, אתם תקימו משטרה, או תקימו כל מיני שירותים אחרים. זאת אומרת, בגטאות זה קצת, בגטאות יש ליהודים יותר אוטונומיה, כמובן מאוד 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 מוגבלת, כמובן מה שהם צריכים לעשות זה למלא את הפקודות של הגרמנים, וזה אחד התפקידים המרכזיים שלהם, בעצם להיות כלי הברק של הגרמנים, כדי שהיהודים יבואו בטענות אל נוגסיהם מאחיהם בני ישראל, כמו אצל פרעה, דוגמה שבית המשפט בפסק דין דמיאניוק משתמש בה, מזכיר אותה, שיבואו בטענות אל היהודים ולא יבואו בטענות עליהם.
מוכר לכם מועמדי קאפו שוויתרו על הדבר כי ראו את זה לא מוסרי, או שהתפטרו במשך הזמן?
היו מקרים, היו מקרים, יש למשל סיפור, אני לא זוכר בעל פה מאיפה, נדמה לי במיידנק, שבעל תפקיד שלא רוצה לקבל את התפקיד, יש את האישה, העמידו אותה בין הגדרות המחושמלות, יש שם משהו כמו מטר ביניהן, גדעון, אתה זוכר?
פחות קצת, כן.
משהו כמו מטר, אולי אפילו פחות.
כן, כן.
אולי אפילו פחות, ואתה תעמדי שם.
אני מכיר מקרים מאושוויץ.
עד שתתרצי. זה אחת משתיים, או שהיא תיפול ותתחשמל, או שהיא תתרצה.
כן. אני מכיר מקרים מאושוויץ של יהודים שהציעו להם תפקידים, והם סרבו ולא נהנשו. זה אולי אחד הדברים המעניינים. הגרמנים יכלו להציע לך, ואתה היית רשאי לסרב בלי סכנת ענישה.
ואם סירבת, הפכת לאסיר לכל דבר בעניין, כמו כולם.
היית כבר אסיר, היית. היית, לא קרה לך שום דבר שהיית קודם.
לא השתנה כלום, לא השתנה כלום.
היית, חזרת למעמדך הקודם.
נכון.
למעמד הכלום.
אני מכיר מקרים כאלה מאושוויץ, לא אחד ולא שניים.
שאנשים שסרבו.
סרבו, כי לא רצו מכל מיני סיבות. מכל מיני סיבות.
תראה, לפעמים מישהו מסרב, אם אנחנו קצת נרחיב את הדיון, נלך רגע למקום אחר, זה בעיניי אחד האנשים המופלאים ביותר בשואה, שלצערי הרב לא כתבו על הביוגרפיה, זה חנן אלקס, יושב ראש יודנרט בקובנה.
בקובנה.
קובנה. אדם מרשים מכל בחינה שהיא שלא רצה את התפקיד, ויש לנו לחץ מאוד כבד מתוך הקהילה, כי מכירים את האיכויות שלו, והוא באמת עושה כלום, הוא לא יכול לעשות כמעט שום דבר, אבל אם אנחנו שמים את רומקובסקי בצד אחד, ואת צ'רניאקוב איפשהו באמצע, אלקס כנראה נמצא בקיצוניות השנייה, של אדם באמת מוסרי משכמו ומעלה, שעושה כל מה שהוא יכול, והמעט שהוא יכול, וזוכה להערצה מוחלטת, ובסופו של דבר גם נספה במחנה בגרמניה בסוף המלחמה.
הוא היה בעל תואר
דוקטור. אדם שלא רוצה, והקהילה כופה עליו.
אלקס היה בעל תואר שלישי, לא?
הוא היה דוקטור, כן.
הוא היה דוקטור, כן, אני זוכר, כן.
המשפטים האחרונים, זאת אומרת, המילים האחרונות שעסקנו בהן מובילות אותי לשאלה כללית, עקרונית, איתמר לוין. האם אנחנו היום, ב-2024, כמעט דצמבר, רשאים בכלל לשים את עצמנו על כס השיפוט של דפוסי התנהגות יהודיים בימי השואה כאלה או אחרים? מה דעתך?
שוב, אני מתלבט משום ש... אני לא בטוח שמילה דפוסי התנהגות היא נכונה, כי לא בטוח שיש דפוסים. כמו שאני לא מכיר שתי עדויות זהות, בקושי מכיר שתי עדויות דומות, אני לא מכיר שתי עדויות זהות. אני לא חושב שאלה לשים דפוסים. תראו, אני אגיד לכם משהו, אני בהשכלתי היסטוריון, היסטוריון של המזרח התיכון, אבל היסטוריון, זה מה שלמדתי. והיו לי גם חטיבות במדעי המדינה, בניין ליד באוניברסיטת תל אביב. ואני גיליתי די מהר, שאני אומר את זה קצת בצחוק ולא אומר את זה בלגלוג, אבל שבעוד שבהיסטוריה למדנו טוב, אז היה במזרח תיכון, כן, היה כיבוש של מצרים בידי נפוליאון, והיה רפורמות כאלה ומלחמה כזאת וקרב כזה, במדעי המדינה אוהבים להכניס את הכל לתבניות. ואני זוכר שלמדתי קורס מרתק בסכסוכים בינלאומיים, ושם היה ניסיון להכניס דברים לתבניות של ניהולי סכסוך. אז יש תבנית של מלחמת העולם הראשונה, או של אוגוסט 1914. מה נכנס אליה? אוגוסט 1914. טוב, יש תבנית של משבר הטילים בקובה. מה נכנס לתוכה? משבר הטילים בקובה. ומה עוד? טוב, משבר הטבעי בקובה כבר אמרתי. אני כהיסטוריון לא כל כך אוהב לחפש דפוסים. אני חושב שאנחנו, האדם, הוא יצור כל כך מורכב, עם כל כך הרבה דברים שמשפיעים עליו, וההתפתחויות כל כך מורכבות, והאפשרויות כל כך מרובות, שקשה מאוד לדבר על דפוסים. עכשיו, כבר יש, היה טרום כמנוח, בעבודה המונומנטלית שלו על היודנראטים, נדמה שזה כבר בעבודה בת 50 בערך הספר הזה.
1976 יצא, נדמה לי ביד ושם.
אז קרוב ל-50 שנה. כבר אז מראה שאין דפוסים, אי אפשר להגיד בצורה של מי נכנס לאיזו תבנית. אבל להביע דעה, ודאי. אני כותב את זה במבוא לספר, פתח דבר בעצם, הספר הזה יש לו גם מבוא וגם פתח דבר. הפתח דבר מתאר ויכוח שהיה לנו בדיון שלי עם אנשי יד בן צבי ומורשת שהוציאו את הספר, האם לפרסם את השמות של הנאשמים.
וכי לא היו ידועים?
הם פורסמו, זה היה אחד הנימוקים שלי. הם פורסמו בעיתונות, זה תיקים פתוחים, אנחנו במדינה דמוקרטית, יש פומביות הדיון. אבל בסופו של דבר, הטיעון, נקרא זה במרכאות המנצח שלי, היה שכתיבה היסטורית זה לא טיול לעת ערב ברוח נעימה בגן של שושנים. יש גם הרבה קוצים ודרדרים בחומו של יום. ואם אנחנו רוצים לדעת, להוקיע את מי שלא נהגו בצורה הראויה, צריך לפרסם את השם, כי רק ככה אפשר לברך או להלל ולשבח את מי שכן נהג בצורה ראויה. זאת אומרת, היו כאלה והיו כאלה. ולהגיד לך למה מישהו נהג ככה ולא נהג אחרת, יכול להיות שיש לנו פה גם שאלות של פסיכולוגיה וסוציולוגיה, שבטח גדול עלינו בתור היסטוריונים, ובטח לא אחרי 70-80 שנה לאדם שלא בדקנו. הדפוס היחיד שאפשר להגיד זה שאין דפוסים.
אז אתה רומז לזה שהיו קאפוס שהאסירים בסיומו של יום חשבו שהם עשו עבודה נכונה, טובה?
ודאי, ודאי. עכשיו זה גם מסביר מה שקרה בחלק מהמשפטים, איך יכול להיות שעל אותו קאפו, אותו נאשם, יש עדים שבאים ומעידים מטעם התביעה שזה רוצח אכזרי, ובאים עדים מטעם ההגנה ואומרים שזה אדם שיציר את חייהם. א', כי היו מעשים שונים, ב', בית ההקשרים, כמו שהזכרתי קודם. זאת אומרת, אדם יכול לראות את אותה סתירה שהקאפו נתן לו כהתעללות נוראה, ומישהו אחרי יכול לדעת שמהצד הוא רואה בזווית העין שהגרמני כבר שולח יד אל האקדח, ואותו קאפו מציל את האיש בסתירה שלו.
אולי נעשה כאן הפסקה קטנה כדי שנקטע את חוט המלל. נבקש משוקי להשמיע לנו את אסתר עופרים בשיר קלאסי של וילנסקי וחלפי, סתיו.
Shikha amka od nosel libo
מאזינים לתוכנית סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט.
כן, ואנחנו
אחד כאן... מהמאזינים שלנו שואל אותנו מה היו הכלים שעמדו שעמדו ושהיו ברשותו של הקאפו. זה שוט, זה אקדח, מה היו הכלים שלו להשליט סדר?
יד שלו. היד. היה יכול לתת סטירה, לפעמים היה לו איזה כף מרק שיכול לתת איזה מכה.
היה לו נבוט ביד? היה לו נבוט ביד? לא.
לא.
אקדח בוודאי.
נכון גדול, לא היה.
לא, לא, רק לגרמנים היו אקדחים, לא, לא. נשק חם לא ניתן בידי אסירים, אף פעם. אנחנו מתקרבים לאט לאט לרבע השעה האחרונה, איתך ההיסטוריון והעיתונאי תמר לוין, ורציתי, והכנו בן ואני את השאלות הכבדות יותר לסוף. שאלה אחת היא, איך אתה רואה כהיסטוריון בפרספקטיבה של 60 או כמעט 70 שנה את המשפטים הללו שטלטלו את מדינת ישראל בשני העשורים הראשונים לקיומה?
צריך לחדד יותר את השאלה, למה אתה מתכוון, איך אני רואה את זה?
האם זו פרשה שתשכח ברבות הימים? האם היא תשאיר איזה כתם? האם יש איזה השלכות אפילו אקטואליות? או השלכות עתידיות?
תראה, בהיסטוריה יש דברים ש... נגיד, נאמר כך, רוב האירועים ההיסטוריים נשכחים. גם האירועים שמרכיבים את האירועים הגדולים, תשאל אפילו אנשים משכילים לבקש שמות של 10 קרבות גדולים במלחמת העולם השנייה, אני לא בטוח שאני יכול לשלוף לך את זה מיד, 10 קרבות.
איתמר, תזוז רגע קצת יותר למרכז התמונה, כדי שגם ישמעו אותך, גם יראו אותך טוב. תודה.
אז אני אומר ש... אז זה קשה להגיד. אבל אני כן חושב שהיה חשוב מאוד לקיים אותם, משתי סיבות. קודם כל, הייתה הסיבה הראייה העיקרית, שהיא הסיבה המוסרית. העם היהודי, מדינת היהודים, לא יכולים לדרוש מעמים אחרים ומדינות אחרות להעמיד לדין משתפי פעולה או מסייעים לנאצים, בלי שהם עושים את זה בעצמם, כשהאנשים הללו נמצאים בקרבה. זה חשוב מאוד. שהעם היהודי בא ואומר, כשאני יכול לעשות משפט, אני עושה משפט, גם אם זה אצלי, גם אם אני צריך לפוצץ מורסה על הגוף שלי עצמי. זה דבר חשוב מאוד מבחינה מוסרית. דבר שני, וזה לדעתי דבר כלי שעוד לא השתמשו בו היום, וזה בהחלט, אני פותח פה את זה לכל מי שירצה, בתיקים הללו, בתיקי בתי המשפט, שנמצאים בארכיון המדינה, יש לא מעט חומר על אותם מקומות. עכשיו, אגב, מאושוויץ עומדו לדין רק שתי נשים, אבל יש הרבה מאוד עדויות על מחנות לא ידועים, ועצם זה שהמשטרה ובתי המשפט אספו את המידע הזה, זה ראיות ועדויות טריים מאוד, פחות מעשור לאחר השואה, שמקור היסטורי מאוד חשוב. אבל יש פה גם תופעת לוואי חיובית של איסוף מידע על מקומות שיכול להיות שבלי זה היו נשכחים, או שגם אין לנו עליהם בעצם מידע נוסף.
הבנו. איתמר לוין, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
אולי את המשפט החשוב ביותר. אל תדברו על השואה בהכללות, ואל תדברו על השואה באנכרוניזם. כלומר, אל תגידו היודנראטים, בעלי התפקידים, השוטרים, הגטאות אפילו, המחנות. זה פשוט לא נכון. יש הגיוון, כמו שאמרתי קודם, כל כך גדול, שזה פשוט עושה עוול לעובדות ההיסטוריות, זה עושה עוול לקורבנות, זה עושה עוול לאמת שאנחנו צריכים לחיות איתה. ולא לטעות באנכרוניזם, לא לבוא ולהגיד, טוב, אנחנו יודעים היום מה שקרה בדיעבד, מה, איך הם לא ידעו בזמן אמת, משום שחייבים לדעת מי ידע, מתי והיכן. אלה הדברים החשובים ביותר. ובנושא של הקאפוס, הם מובלטים מאוד, משום שקל מאוד לשבת היום, ולומר, זה ברור, הם הרי היו צריכים לדעת שזה רצח, הם היו צריכים לדעת שהם מסייעים, הם היו צריכים לדעת שבסוף ירצחו גם אותם. איך הם לא ידעו את זה? ברור, של מהטון שלי, שזאת שאלה שלא צריך להציג אותה כך. אלא צריך לשאול, אם אתה לקחת את השאלה ממקום אחר לחלוטין, בחקירת פרשת ווטרגייט, אחד מחברי הקונגרס אמר שהשאלה המרכזית היא, What did the president know and when did he know that? מה הנשיא ידע ומתי? בהשלכה, מה אותם אנשים ידעו ומתי? ורק כך, ושוב לקחת בהשאלה משפט של פרופסור יהודה באור המנוח, שיש פער גדול בין ידיעה לבין תודעה. זה שאנחנו יודעים משהו, עוד לא אומר שהפנמנו את זה, עוד לא אומר שהאמנו, עוד לא אומר שהפכנו את זה גם לתוכנית פעולה. כך שיש פה עוד שלב. זה הדבר החשוב ביותר, זה דבר שאני מדגיש אותו כמעט בכל שיחה שאני יוצא לנהל, ודאי יותר עם צעירים, אל תעשו את הטעות הזאת של ההכללות, ואל תעשו את הטעות הזאת של ההסתכלות בחוכמה שבדיעבד.
ננצל את העובדה שאתה כאן איתנו באולפן, ואתה סופר פורה מאוד, אולי תגלה לנו מהם המחקרים הנוכחיים שאתה עוסק בכתיבתם.
יש לי איזה, בגלל הכובע העיתונאי שלי, אני לא אוהב לספר מה אני עושה לפני שאני עושה. אז אני עובד על כמה קבצי מסמכים, התחלתי אתמול איזה פרויקט תיעוד, גדעון ואני חושבים על משהו שאולי נעשה אותו ביחד, באחד המחנות. אבל נראה, ויש, אני מקווה מאוד שיבואו עוד אנשים שיעשו את העבודה, שלא ישאירו את הכל לנו, לדור כבר יותר מבוגר.
אנחנו פתוחים שאתה לא תשאיר אותנו בלי ספרים חדשים, כי אתה אחד היוצרים הפוריים ביותר בתחום של, של חקר השואה, של היסטוריה יהודית, של היסטוריה של עם ישראל. יש לנו עוד דקות מעטות. בן, היית רוצה לשאול משהו?
רציתי בעצם לומר לך שהפרספקטיבה שלך על הקאפו בעיניי קצת מקילה על מה שהם עשו. אתה רואה אותם כחסרי אונים מול מול השלטון הנאצי. ודווקא צריך אולי להעלות את המודעות לכל אלה שלא רצו לקבל על עצמם את התפקיד הבעייתי, פרובלמטי, מוסרי זה.
אני אגיד על זה שני דברים. א', אתה שוב הולך לאותה הכללה, זאת אומרת שאני מדבר להקאפו ולהם, ואני לא זוכר שאני עשיתי איזושהי הכללה כזאת. דבר שני, המחקר שלי עסק באלה שעומדו לדין, כלומר, אנשים שכן קיבלו את התפקיד. קשה מאוד לעשות מחקר על משהו שלא קרה, על אנשים שלא הסכימו לקבל את התפקיד. אבל נתתי דוגמה של אלקס, שלא רצה, וזה כמעט נכפה עליו, והיה אדם מדהים. גם צ'רניאקוב לא רצה. רומקובסקי, אחת הבעיות יותר היו שהוא היה מאוד רודף קבוע, ורצה פולחן אישיות, בלי קשר להתנהגות שלו מול הגרמנים, הייתה לו בעיה בהתנהגות מול היהודים. אז אני חושב שזה לא מדייק להציג ככה את הדברים שלי, א', משום ש, כמו שאמרתי, אני לא רוצה לדבר בהכללות, ב', משום שהמחקר שלי עסק במי שכן קיבלו את התפקידים ולא במי שלא, אז מטבע הדברים, אני עוסק במי שכן. זה כמו בהרבה מאוד מחקרים היסטוריים שמתמקדים בדבר מסוים. כשאני כתבתי מחקר על הומור בשואה, אז זה לא רוצה להגיד שהשואה הייתה מצחיקה. אבל הוא מאיר נקודה של הומור שהיה בשואה. כשכתבתי מחקר על חיים דתיים בשואה, זה לא מה שכל היהודים בשואה שומרו מצוות, ודאי שלא, אבל זה מאיר שמירת מצוות בשואה. וכשגידון כתב על הזונדרקומנדו, מפעל חייו של גידון, כשגידון כתב על הזונדרקומנדו, אז בודדים. בבסיס, כמה היו? 500 או 600 מתוך מאות אלפים שעברו באושוויץ, אבל עוסקים בהם. זה חלק מהמחקר ההיסטורי. המחקר ההיסטורי לפעמים עוסק בעצים, לפעמים הוא עוסק ביער, ולא צריך להתבלבל ביניהם.
תודה לך, היסטוריון איתמר לוין, על שיחתנו המרתקת, ולהשתמע בקרוב.
תודה, איתמר.
אמן, תודה, שיהיו כולנו בשורות טובות במהרה.
אמן, תודה שהיית איתנו. תודה רבה לך על הזמן שהקדשת.
להתראות.
ואנחנו מסיימים עם אסתר אופרים, שחרחורת.
אתם מאזינים לתוכנית סודות מהעבר, הפרשיות שטלטלו את ישראל, בהגשת פרופסור גדעון גרייף ובן שפט.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.